זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו. מגישה, עמליה ארגמן ברנע.
ברוכים הבאים לפודקאסט מבית שווים. אתר החדשות לאנשים עם מוגבלויות. הפעם הוא יוצא מגבולות החדשות והאקטואליה, ולוקח אותנו למסע בעקבות מצבי הנפש שלנו, ובהתמודדויות שמזמנים לנו החיים, הופכים אותנו למתמודדי נפש. אני מדברת על מתמודדים מכל זירות החיים. יצרכו פה גם נשים וגם גברים, אנשים מוכרים ומוכרים פחות, ועם כולם ננסח בגילוי לב, בכנות מרבית ובחשיפה אמיצה, לשאול ולהשיב על מה זה בעצם להיות אדם. ובמהלך המסע הזה נפגוש אנשים ששעו במרתפי הדיכאון, נעזקו בכבלי החרדה וידרדרו במורדות ההרס הנפשי. הם ישתפו אותנו בסיפור חייהם, במאבקים שלהם, מאבקים שלעיתים נמשכים גם שנים ותקופות חיים שלמות. ואתם המאזינים, מאזינים להם, תהפכו להיות שותפים פעילים גם לכאב ולצער, אבל גם לעוצמה האדירה שתמונה בנו, לרוח האדם שמפעמת בנו למרות הכל. האורחת הראשונה שלי היא אורנה. אורנה בנאי, שאין צורך להציג אותה. השחקנית המכוננת, הקומיקאית ההורסת מצחוק, האומנית שלא מפסיקה להפתיע. אורנה של כל החיות, שהיא מפעל אנושי שכבר כמה עשורים, מייפה את חיינו במדינה הזאת להיות קצת יותר יפים והרבה יותר מצחיקים. יושבת עכשיו מולי, של החיוך המאיים להפוך לצחוק, מתלווה המבט שאומר, אני כספר הפתוח. הכל גלוי, על הכל אפשר לדבר. ולי עצמי לא נשאר אלא לספר בגילוי נאות, שאורנה היא חברת נפש שלי, שהיא אחות, ושהיא בנפשי. שלום אורנלי, תודה שבאת אליי, מחבקת אותך.
תוקה שלי, עמליה, עמליושה.
קודם כל, לפני הכל, אני מבקה איתך את הליכתו של אבא לעולמו. ספרי לי איך התמודדת עם החודש הזה שעבר מאז.
האמת היא שאני כבר, את יודעת, הזקנה, מה שנקרא, הרימה את ראשה בשנים האחרונות. ראינו את הגרסה הפחות יפה ונעימה, ואסתטית וסקסית וחיננית של אבא ואמא שלי. אבל אני מוכרחה להגיד שאם אמא שלי לצערי כבר 5-6 שנים המצב קוגניטיבי של המדרדר כל הזמן.
היא דמנטית.
אז אצל אבא שלי זה לא, לשמחתנו, הוא היה צלול עד לא מזמן. אבל כן, את יודעת, קריסת מערכות בגוף גורמת לרעלים.
זה עושה כמו סטלה,
זה נקרא דליריום.
דליריום, בדיוק.
בלבול, חריף.
זה גם קצת תוקפנות, נכון? או שלא הייתה...
פרנויה, נכון. זה מעניין שגם הוא וגם אמא שלי כל הזמן רוצים הביתה.
הביתה, כן, גם אמא שלי הייתה אומרת לי, תקחי אותי הביתה, ואת אומרת, אני בבית. את בבית, אמא. לא, אני רוצה הביתה.
אז זהו, אז עם אמא שלי אנחנו כבר התרגלנו לזה שהיא כל הזמן רוצה הביתה, אבל עם אבא שלי בחצי שנה האחרונה גם ממש ארז מזוודות כמה פעמים,
באמת?
מאמא שלי ולא, ואמר, אנחנו הולכים הביתה.
וואלה.
היינו צריכים כל הזמן להוכיח לו שזה הבית שלו, שפה אתה גר, פה אתה גר, אבא, זה הבית, רחוב שערי, שוב, אתה פה, אתה גר, ואומר, לא, זה לא הבית, זה לא הבית.
זה כל כך אותו דבר, זה לא יאומן.
וזה מטאפורית בעיניי.
מדהים.
איך את רואה את זה? מעניין.
אבא שלי היה עומד בשתיים בלילה עם המגבעת לראשו, ואומר, אני הולך לבית הכנסת.
בית כנסת.
אני הולך לתפילה. ובאיזשהו מקום הוא, אפילו שאלו אותו, הוא גם אמר כל הזמן, הביתה, הביתה, ותיקחו אותי, הוא היה מאוד אלים. מאוד לא שקט. ושאלו אותו, וכששאלנו אותו את הכתובת, אז הוא אמר, אני גר ברחוב שפיטלנה 8, הכתובת של הרחוב שלהם בפולניה לפני המלחמה.
וואו, מדהים.
הבית שהוא גר עם הוריו.
מדהים.
אמר, אני צריך לשפיטלנה 8, והוא חשב שאימא שלי היא אימא שלו.
כן.
שזה גם קורה.
כן, זה קרה גם אצלנו.
וואו, כמה זה קשה.
זה קשה מאוד לראות את ההורים שלנו שהם כבר שאריות בני אדם.
ואיזה אנשים.
ואיזה אנשים, עמליה, איזה אנשים. את זכית גם להכיר את אבא ואמא שלי. אני את הורייך לא הכרתי. אבל את אמא שלך, כן.
כן, אמא שלי פנתה אלייך בעניין החתולה.
נכון.
את היית האינסטנציה הכי גבוהה בשבילה, בעניין החתולה שלה.
אני יודעת.
נשאלתי אותה, את לא סומכת עליי שאני...
לא.
אחרי 120 שאני אטפל בחתולה, היא אמרה לי לא, בשום אופן לא, זה רק אורנה יכולה. כן. כן, את הדברים האחרים פחות התחברה מהחיים שלך.
כן.
אבל כן, אבל את החתולה... זה היה...
זה כבוד גדול בשבילי.
כבוד גדול, כן.
לטפל בחיות שלה.
אז זה באמת הייתה תקופה קשה מאוד קודם להתמודד עם הזקנה
הזאת. תקופה קשה, ואנחנו ביומיים לפני שאבא שלי הלך לעולמו, הוא קיבל אירוע מוחי, הוא כבר ממש לא היה הוא כבר לא יכול היה לדבר. זה היה מאוד קשה לראות אותו ככה, ואנחנו, אחים שלי, אביתר ואפרת ואני, לקחנו החלטה אמיצה של לשחרר אותו.
כלומר,
לא להזמין אמבולנס ולא okay. להאריך את חייו, וואלה. אלא להזמין הוספיס בית mm-hmm. שפשוט ישקע ולא ירגיש כאב. Okay. בעצם הוא קיבל חומר שעזר לו לשקוע ועד
השעות. לאט לאט שקע.
שעות אחרונות אמרו לנו, תיפרדו ממנו. זה היה מאוד 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 עוצמתי ומרגש. כל אחד מאיתנו דיבר איתו. אמא שלי המתוקה שרה לו. תמיד שרו ביחד, ההורים שלי.
כן.
כל הזמן שרו ביחד, בהרמוניה נפלאה.
כן, אה?
ממש, עמליה. באמת היא שכשהוא ישר לו, הוא פקח עיניים, זה היה מדהים.
אתם כבר עברתם הרי פרידה אחת גדולה ונוראה.
לפני שש ממהיר. שנים, בדיוק.
ממהיר. כן. הקטע גם לראות את ההורים נפרדים מהבן.
אבא שלי בתקופה האחרונה, כשהוא כבר הפך להיות מבולבל,
דיבר
על מאיר. התקשר אליי הרבה פעמים וביקש את הטלפון של מאיר. למה הוא לא מגיע? למה מאיר לא מגיע לבקר אותי? הקשיב המון לשירים שלו, לאהבה קצרה ולשאר הרחמים. ואני מדמיינת אותם נפגשים עכשיו, עמליה.
כן, אני יודעת, מתוקה שלי, אני מכירה את התחושה הזאת. כן. הזאת, כן. הרועי שלי שקבור בהר הזיתים, שהיה רק בן 4 כשהוא הלך לעולמו. שני הקברים שסמוכים אליו, הם שם קבורה, אמא שלי ואבא שלי. כשרואי נדרס אחרי התאונה, אני לא אשכח את השיחה הזאת, אבא שלי ציטה לחברה קדישה וצעק, ואמר, בבקשה, שלושה קברים, בבקשה, שלושה קברים. והוא קנה לו ולאמא שלי, שני הקברים שסמוכים לרואי, ועכשיו יש לי שם משפחה קטנה, הילד והסבא וסבתא שלו. קשה לי מאוד להגיע להר הזיתים, זה מקום, ויתר בטח יודע את זה שזה מקום, קדוש, כי ממנו תתחיל תחיית המתים. שיהיה תחיית מתים, המקום הראשון שמשם יתחילו, זה יהיה מדרונות הר הזיתים. ואני גם מתנחמת בזה, לא באמת, אבל מתנחמת בזה שהם ביחד. הם ביחד. אתם ישבתם שבעה איפה בבית של אמא ואבא? את בוכה המתוקה שלי. כן. יודעת. אני לא הצלחתי לבוא אליך לשבעה, אבל אני מאוד,
נכון.
מאוד מחוברת אלייך, כמו שאת מרגישה.
את ממעטת לצאת מהבית, אמרתי?
אני לא יוצאת הרבה מהבית. היום קצת יותר ממה שיצאתי בתקופה הקשה של הדיכאון והחרדה. אני איכשהו הגעתי למצב שהחרדות קצת פחתו. הדיכאון שלי מאוד התאפיין בחרדות קשות. הבקרים, אורנה לי, הבקרים היו נוראים לקום בבוקר.
אין דבר קשה מזה.
נכון.
אין דבר קשה.
פשוט הרגע להתעורר, ואתה אומר איזה זה, למה התעוררתי?
ממש ככה.
נכון, למה התעוררתי?
למה התעוררתי? לא רוצה להרגיש, לא רוצה להרגיש.
ואת יודעת את זה, מי כמוך יודע את זה, את הרי דיברת על התקופה שאת היית בדיכאון, ולכן אני גם כל כך רציתי שתבואי לדבר איתי כאן בפודקאסט הזה, כי אנחנו מחליפות בינינו את האינפורמציה הזאת, שרק אנשים שהיו שם ועברו את זה, יודעים על מה מדובר, והמשפט הזה, זר לא יבין זאת, הוא כל כך נכון, זר לא יבין זאת נקודה.
זה באמת, חרדה ודיכאון, זה באמת איזה שהם, זה תחושות של בור, של כל נשימה כואבת.
כן.
כל נשימה.
הנשימה הבאה.
הנשימה כואבת. כן. ואת באמת לא יודעת, את באיזה סוג של בהלה, שאת פוחדת גם שזה לא יעבור, זה כמו טריפ רע.
אני עברתי במסגרת הטיפולים, אני ניסיתי הרבה טיפולים, והייתי ערנית לכל טיפול שרק הציעו לי, אמרתי אני לוקחת בשתי ידיים, ובאמת הצלחתי בתקופה די קצרה, לעבור גם גריעה מגנטית, ואחר כך לעבור טיפול באסקטמין, שזה הסם הזה שהתגלה פתאום כ... כן. תרופה נגד דיכאון.
זה קצת עזר לך, לא?
בהתחלה כן, בימים הראשונים,
כן.
בטיפולים הראשונים כן, אבל אחר כך הורידו את זה מפעמיים בשבוע לפעם בשבוע, וזה הפסיק להשפיע.
וואלה.
כן.
הבנתי.
ואחרי זה הציעו לי את הנזר חשמל.
כן.
שזה היה בשבילי הרגע ובל יעבור.
שחששת מזה מאוד.
מאוד.
אני זוכרת, שיתפת אותי.
ואז חברה באה ואמרה לי, תקשיב, אני קיבלתי את חיי במתנה, ונסעה איתי לבית החולים להראות לי, לעשות ציור. נסענו לגאה ואחר כך לאיכילוב, מהמחלקה הפסיכיאטרית, שם ראיתי את האנשים שיושבים בתור, מחכים לקבל את הטיפול הזה, ומצחיק. אז הייתי שם שחקן מאוד ידוע.
כן?
שישב, כן. בחיקה בתורו.
וואו.
אבל אני זה חשמל אלה. מבחינתי שלי, אני מניחה שיש הרבה אנשים שזה עזר להם, אבל מבחינתי
לא,
שלי,
לא
הבנתי שזה טיפול מאוד מאוד ברוטלי. כאילו, אחרי זה, כשהפסקתי את זה, מרוטב לי מעט, ולו בגלל שהוצאתי את העז, את העז מהבית.
זה או משהו כזה.
שפתאום אני לא צריכה שיתקעו במחת ויגידו לי לילה טוב.
זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים.
אני לוקחת אותך לתקופה שהייתה לדעתי קצת לפני הקורונה. אני זוכרת רעיון שנתת לאריאנה מלמד בארץ, וסיפרת על הדיכאון שלך. וגם בשיחה עם צופית גרנט, עשיתם תוכנית משותפת, ושתיכן באמת הגעתן למצב של יכולת לחלוק ולשתף, שמעט אנשים בארץ הזאת עשו את זה. את היית מאוד אמיצה, אורנלי. את תמיד אמיצה, את זה יודעים כולם, אבל בתחום הזה של לשתף בדיכאון שפקד אותך, ובפחד מוות הזה שעפף אותך, זה משהו שמעט מעט אנשים יכלו להרשות לעצמם, או חשבו שהם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות, ואת באת ואת דיברת במקומם. את זוכרת את ה... ברור שאת זוכרת. אבל... את יכולה לתאר לי את הדיכאון ואת החרדה, איך הם נראו, איך הם נשמעו, איך הם הריחו. אני יודעת שעזרו לך, אבל זוכרת נקודה שבה זה התחיל?
אז אני כבר, לצערי, הרבה מאוד שנים סובלת מאיזושהי בעיה פסיכוסומטית, שהיא בעצם סוג של מחשבה תורדנית. והבעיה הזאת היא משפיעה מאוד על החיים שלי, בכל הרמות. ומה שקרה בשלב מסוים, היא שברה אותי. כאילו הסבל שנגרם לי מהבעיה הזאת.
מהבעיה הגופנית.
כן, מהבעיה הגופנית שהיא סימפטום לאיזושהי בעיה אחרת.
כן, סימפטום לבעיה נפשית.
לבעיה נפשית, גרם לי באיזשהו מקום פתאום לחרדה קיומית. זאת אומרת, הרגשתי שאני לא יכולה יותר לתפקד, וזה גרם לי לרצות להתרחק מאנשים שאהבו אותי. באותה תקופה הייתי עם חברה, ואני לא רציתי שהיא תראה עד כמה אני במצב של אי יכולת לתפקד, והתרחקתי ממנה, והתרחקתי מאוד אנשים שמאוד מאוד אהבו אותי, ופשוט נפלתי לאיזה מקום לא טוב, מאוד לא טוב, לא יכולתי לאכול, לא יכולתי לעבוד, התבטלו הופעות, התבטלו תוכניות טלוויזיה שהייתי אמורה להשתתף, ופשוט הרגשתי שאני מפחדת מהעולם.
כן, זה בדיוק הרגשה, העולם מפחיד.
שהעולם נורא מפחיד.
לא יכול לצאת החוצה.
הכל מכאיב, הכל מכאיב.
כל דבר גורם לכאב.
הכל הכאיב לי.
כן.
לא יכולתי לשמוע מוזיקה, לא יכולתי להדליק טלוויזיה. לא רציתי להיות, זאת אומרת, פחדתי לחיות. ולא ראיתי גם מוצא, לא ראיתי מוצא.
כן, חלק מהדיכאון שאותו אני גם מרגישה, שאתה לא באמת מאמין שזה יעבור מחר.
בדיוק.
כמו חותיים.
לא.
או אפילו לא בעוד שנה.
כי את יודעת למה? כי אנחנו מבינים שזה תלוי בנו, ואנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו.
כן, לכאורה זה תלוי בנו, אבל זה לא באמת. הרי אנחנו יודעים היום שזה, אנחנו מדברים על מחלה.
אבל אנחנו מרגישים מורה בודדים, במובן הזה שבאמת אף אחד לא יכול להבין את הכאב, את ממה אנחנו באמת סובלים, כי זה משהו שהוא שלנו.
זה גלמודיות שאין גדולה ממנה.
בול.
ממש אין גדולה ממנה.
אף אחד לא באמת, אני הרגשתי שאף אחד לא יכול להציל אותי מלבד עצמי, ואין את עצמי.
כן, את הולכת לאיבוד לעצמך.
כן.
את פשוט מתבטלת.
ואז את אומרת, עצמך. אולי יקרה נס.
אתה אויבת של עצמך.
אתה אויבת של עצמך.
כן,
אתה
אויב סוהר, מבפנים.
אתה סוהרת של עצמך. את כלואה, ואת הסוהרת.
האויב הוא מבפנים.
המפתח הוא אצלך, ואת לא יודעת איפה. ואני זוכרת שרק התפללתי לנס. ייחלתי לנס. אמרתי, אולי יקרה נס, ואני...
את אומרת לעצמך, מוכרח לקרות נס. כן. אלוהים, זה לא יכול להיות שזה יימשך.
בדיוק.
זה לא יכול להיות. אלוהים. אני מדברת
איתו. אבל שוב, גם אותי וגם אותך לא נטשו כמובן אנשים ש... יש אנשים מסוים שנתתי להם להתקרב. לאפרת אחותי, לאביתר, לחברות מאוד מאוד טובות שלי, לזוהר וצופית. גם את אפשרת את זה.
האמת היא שבגלל שהתחלתי גם לכתוב את הטור הזה על הדיכאון באתר שווים, קודם העליתי... פוסט בפייסבוק, וסיפרתי שאני בדיכאון, והבנתי שאני העליתי את זה בפייסבוק, כי רציתי, הייתי צמאה לשתף אנשים, שדווקא ידעו מה קורה איתי.
כן, נכון.
שידעו איפה אני התגברתי על הבושה, כי בתור בת פולניה, לאמא פולניה, נכון. ברור שהייתה לי בושה.
ברור.
ברור. ועוד אומרים לך כל מיני דברים מזויים, כמו, יפריע לך לקבל עבודה בעתיד, יפריע לי להפעיל מכונות כבדות.
כן.
הרי זה שטות, כאילו שזה משהו שמחושב כאילו לרעתך.
אני פשוט לא, אני מודה שהבושה לא עניינה אותי באותה תקופה, אלא פשוט הפחד שבאמת זה לא יעבור, ושאני לא אצליח לתפקד ולחזור לעצמי, ושאני פשוט אשאר בסבל הנוראי הזה. וכשכן, תודה, תודה לאל, התחלתי להתאושש, והחדה הלכה ונמוגה, בזכות באמת, איזה סוג של אשפוז אלטרנטיבי, ושם טיפלו בי בכל התחומים, ושם הייתי בפיקוח של גם התרופות שקיבלתי, הם היו עם השגחה, ועם לעזור לי עם התופעות, ועם כל מה שצריך, הייתי שם כמה שבועות, כן, כחודש וחצי.
כן.
הייתי במקום שבו היו גם קבוצות תמיכה כאלו של שיחות עם פסיכולוגים, שתמיד זה טוב, תמיד טוב לראות עוד אנשים במצבך, העובדה שאני מפורסמת הייתה לי לא קלה, אבל מה אני אגיד לך, הרגשתי שדי, די, אני לא הפרסונה פה, אני בן אדם, אני בן אדם שבמצוקה, אני כמו כל האנשים פה מסביב, שמרוץ החיים הזה היה קשה, הם נפלטו מה שנקרא מהמסלול, באמת יש משהו משותף לכולנו, שאנחנו מנסים להשיג את החיים שלנו בחזרה, והסכמתי להיות מי שאני שם, זאת אומרת, לא אורנה בנה, אלא אורנה.
כי לכאורה הלך היה להתמודד גם עם הנושא של ההסתרה, מה שלא לא אפיין את ההתמודדות של אחרים.
את איזה הסתרה?
הסתרה סביב העובדה שאתה בעצם בדיכאון. להיות בדיכאון זה לא משהו שמוסיף לך נקודות לטובה.
אני לא התביישתי שם בלהיות בדיכאון, זה לא מה ש... שוב, החשיפה היא לא פשוטה, כן, שאנשים רואים אותך שם, ואת מאוד מפורסמת, ורואים אותך 40 קילו, ומבועלת, אבל ידעתי שאין לי ברירה, ושכולם שם בסוף, כל אחד גם באמת עסוק נורא בכאב שלו.
בכאב של עצמו, כן.
והיו שם פשוט אנשי מקצוע, במקום שאני הייתי היו אנשי מקצוע טובים, היו גם פסיכולוגים, גם מטפלים אלטרנטיביים, עשינו כל מיני חוג ציור וחוג מוזיקה וכתיבה. וגם מה שבאמת בעיניי הקריטי, זה האיזון הכימי.
כן, של התרופות.
כן.
שהצליחו להרים אותך
שוב. הצליחו, אני זוכרת את הרגע הזה שאני פתאום נושמת.
כן?
כן. אני נושמת.
תראי לי את הרגע הזה.
זה רגע ענק.
זה פתאום הכאב נח, הכאב. מתפוגג, פתאום אתה נושם.
פתאום אתה נושם.
הנשימה הזאת היא הדבר הבסיסי הזה, שכולנו נלחמים בנשימה הבאה, תוך כדי הדיכאון, הרי אתה מפחד. הפחד הוא חלק מהדיכאון, נכון? אתה מפחד מהפחד.
אתה מפחד מהפחד, זה בדיוק זה. זה ההגדרה של חרדה, זה פחד מפחד. את לא יודעת ממה את מפחדת, את פוחדת מהכל. את מפחדת.
אני מפחדת להתקלח, למשל. אני קשה לי, היה, כשהדיכאון היה קשה, פשוט פחדתי להיכנס למקלחת. שאלתי את עצמי, מה מפחיד בלהתקלח? למה אני לא מסוגלת להתקלח? ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני רק אוריד את הבגדים, אז אני רק אפתוח את הברז, אז אני רק אכניס רגל. הייתי הרבה מאוד פעולות, פוררתי אותם לפירורים, לפעולות קטנות, שטוב, אז תצאי מהבית רק עד הפינה, רק עד הבית של הנכדים ותחזרי. אני פשוט עשיתי פעולות אוטומטיות כדי להתגבר על פחד גדול זה, ותמיר.
קודם כל זה נפלא שהצלחת לעשות את זה, כי אני זוכרת שכל הזמן, אבי אחי, כל הזמן היה אומר לי, אורנה לסדר יום, סדר יום, כן, תעשי נכון. דברים, ואני לא הצלחתי כל כך, אני לא הצלחתי לקום מהמיטה, היו ימים ולילות שלא יכולתי לקום מהמיטה, והדבר הכי קשה באמת היה להיות ערה, כל הזמן את רוצה לא להרגיש.
את רוצה לישון.
את רוצה לישון ואת לא יכולה לישון. את
מחכה שיעברו כבר השעות.
נכון.
בכלל, את מפלרטטת עם הזמן,
נכון.
בקצב אחר לגמרי, את רוצה שהוא כבר יעבור, את רוצה שכבר להגיע לשינה, מבחינתי שלי, הכדורי השינה שאני עומדת לקחת אותם, אני מסתכלת על השעון כמה זמן עוד נשאר לי, עד שהם יתחילו לעבוד.
זה פשוט...
והסדר יום הוא מאוד מאוד חשוב, הם גם כן מנסים, מטפלים לתת לך פעולות קטנות, לסדר את המיטה, לרדת לסופר, אבל כל דבר קשה, כל דבר קשה. והתקופה הזאת שאת מדברת עליה, איפה היה אמיר צ'וק, שאני כל כך אוהבת אותו, זה על השולחן, זו עובדה מאוד ידועה, אני אוהבת את אמיר, בכל נימי נפשי, ילד נפלא והוא מקסים, ולא בגלל שהוא הבן שלך, אורנה.
אמיר הוא היום כבר בן 19, והוא בצבא, והוא ילד באמת יהלום, שמחתי הוא גדל עם נשים,
כן.
והוא מאוד מאוד מיוחד ועמוק והכל.
בתקופה הקשה שלך?
בתקופה הקשה שלי היה מאוד קשה, היה מאוד מאוד קשה, מודה, זה קרה את ליבי. כן. כמובן שוב, המשפחה והחברות הטובות שלי, דנה וגיטה וצופית וזוהר, הם היו סוג של תחליף.
בשבילו.
Mm-hmm. כן. Mm-hmm. הגיעו הרבה, הוא נסע לאחותי, הוא היה אצל החברות הטובות שלי בשכונה, הוא בא לבקר אותי, וזה קרה את ליבי לראות אותו.
בטח, כי... אני מתאר לעצמי.
כן.
ומה הוא ידע?
בשלב מסוים הוא כבר ידע. הוא, בהתחלה אני ניסיתי להסתיר, אבל היה שלב שכבר אי אפשר היה להסתיר. הוא אמר לי, אמא, מה יש לך? מה יש לך? את לא יוצאת מהמיטה? אני לא יכולתי, הדבר שבאמת היה הכי קשה לי, זה שאני לא יכולה לטפל בו.
בו, כן. בוודאי.
כן.
בוודאי.
הוא הבין לי יותר ויותר שאני לא בסדר. ניסיתי להסתיר, בשלב מסוים, דנה וצופית, והסברנו לו, שבנו והסברנו כן. לו, שאני גם אפילו לוקחת אורזת מזוודה ותיק, ואני לא אהיה חודש. ושוב, הוא טופל מכל כיוון, אבל הוא גם, הוא קצת כעס, לפי דעתי.
באופן טבעי.
אבל היה שלב שהוא דפס, הוא התגייס, והוא אמר לי, אמא לי, אני סומך עלייך, אני יודע שאת תצאי מזה. הכל בראש, כל זמן הוא אומר לי, הכל בראש.
כן, הכל בראש, זה מה ש...
תחליטי, כן. תחליטי שאת בסדר, תחליטי שאת בריאה. ווואלה, לצערי זה לא עבד ככה.
המשפטים האלה שאנחנו מרבים לשמוע, הכל בראש, ותחשבי חיובי.
לא, זה לא עובד. לא עובד.
זה דברים שאסור להגיד לדעתי עד אנשים בדיכאון, כי מי יותר מאיתנו רוצה לחשוב חיובי? למה שאני לא חושב חיובי?
אני הרגשתי שזה בכלל לא עובד ככה.
זר לא יבין זאת, שוב. זה דברים שנוהגים לומר, לשאול אותך, שואלים אותי מה שלומך, נכון שקצת יותר טוב? ואז אני ממש מתביישת. לא להגיד,
כן.
אני רוצה לרצות, אני רוצה לרצות את מי שמאוד שואף שאני ארגיש טוב, אבל אני לא יכולה להגיד אפילו את המילה בסדר, כי אני לא מרגישה בסדר.
כן, גם אני הרגשתי שאני מאכזבת בעיקר את עצמי, איך את לא יוצאת מזה, איך את לא יוצאת מזה.
אז זה האמא שלי באיזשהו מקום שנושמת בעורפי.
לא, אני אחרי שקראתי את התורים שלך, אני עוד באמת קראתי את כל התורים שלך, הם נפלאים בעיניי, ואת כל הזמן מדברת שם, עד כמה זה באמת לא תלוי ברצון שלנו, עד כמה זה צריך להבין שזו אשכרה סוג של מחלה, וכמו שאת עם שפעת עם 40 מעלות חום במיטה, את לא יכולה לזוז, אז אותו דבר. את קודחת מחום. את קודחת מחום, ואת לא, זה לא תלוי בך, ואת לא יכולה להגיד את זה בראש שלי, ואני יכולה לצאת מזה.
זה
לא.
הדבר שאסור להגיד לאנשים בדיכאון.
לא, אבל ממש. כשאמיר היה אומר לי את זה, אז אני רציתי לרצות אותו, ולהגיד לו, כן, מאמי, אני כבר יוצאת, אני כבר יוצאת מזה. ממש כבר. באמת היא שבשביל אמיר מאוד רציתי להאיץ את זה, אבל הבנתי שגם זה בלתי אפשרי. וזה לקח את הזמן, לשמחתי, אצלי זה לא לקח הרבה מדי זמן.
כן, אני יודעת שזאת הייתה תקופה מוגדרת, שיצאת ממנה וחזרת לתפקוד מלא כמובן, מה שאני עוד לא יכולה להגיד על עצמי. עדיין המשימות שלי לגבי עצמי הן קטנות, ועכשיו הפודקאסט הזה שאני אנסה לדבר בו עם אנשים, שעוברים את מסלול החיים הזה, שיכולים לדווח בגוף ראשון על מה קורה, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב להיות חלק מחברה, מגורל, שמשותף להרבה אנשים. את יודעת, מחלות נפש, יש כל מיני עמותות, אבל אין את ה... כמו שיש להבדיל להורים שכולים, יש את משרד הביטחון, יש ימי זיכרון, יש... משהו חברתי, קבוצתי, שהוא מקל קצת, כשכולם שותפים לאותו דבר, ויודעים על מה מדובר. כשהיינו בבית הזה, בבית המאזן, גם את וגם אני, מן הסתם, הרגשנו טוב, בגלל זה שהיו עוד אנשים כמונו, אבל אחר כך אתה נשלח לארץ גזרה לבד. אתה בארץ הגזרה הזאת לבד. אתה מאוד מאוד לבד. אני שאלתי את עצמי היום, את זוכרת מתי נפגשנו?
מה, לראשונה?
כן, לראשונה.
לא. בטח היה בהקשר של אמיר.
בוודאי.
אבל לא זוכרת.
בוודאי.
פגישה, אני זוכרת את השיחת טלפון הראשונה, זה כן.
שיחת טלפון הייתה, נכון.
שיחת טלפון, אני ממש זוכרת איפה הייתי ומה בדיוק נאמר בה גם.
זו הייתה שיחה ממני אלייך.
נכון.
וזה אחרי מי שחיברה בינינו את הרעות, הבת שלי. רעות קראה בעיתון שיש לה אח למחצה. וברגע שהיא קראה את זה, היא עלתה על כיסא קטן, וקפצה ואמרה, יש לי אח קטן, יש לי אח קטן. והיא יצרה איתך קשר.
נכון, אז אחרי זה את התקשרת.
ואת אפילו היית קצת סקפטית.
קצת.
וכן, כי כל מה שמגיע מהמשפחה שלנו, את הספק ללמוד שצריך לקחת בסקפטיות.
נכון.
ואז היא אמרה, רעות, אני יודעת שאת חוששת, אבל אני באה בשביל להישאר.
בול.
והיא נשארה, אורנלה, נכון? היא נשארה, היא לקחה את אמיר לחוגים, את זוכרת,
כן.
היא לקחה אותו
היא הייתה ממש נוכחת,
לקפוארה,
כן.
לקפוארה, ולג'ודו.
נכון.
בין השאר, היא גם הביאה אותו אלינו הביתה, עוד גרנו ביחד ברחוב שנקין. אני זוכרת שירדתי איתו לחנות צעצועים למטה, וקניתי לו איזה רובוט כזה. התאהבתי כמובן באמיר, והפגישה איתך, אני זוכרת שהיא הייתה, אני חושבת שזה היה בתיאטרון גשר, איזשהו, או בצוותא או משהו. ומיד, ברגע ש... נפלנו אחת בזרועות השנייה. וסיפור האהבה הגדול הזה בינינו הוא מאוד מאוד יציב, והוא מאוד מאוד חשוב לי, ואני רואה בזה זכות גדולה להיות חברה שלך, ובימים האלה עוד יותר, כשהחברות היא כבר שוקלת את כל המשקל של השנים, ושל הדברים שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים אותם ביחד, בידיעה שיש מי שמבין אותנו. אני רואה שיש לך קעקוע חדש על היד, מה כתוב בו?
או, זה קעקוע עם משמעות מבחינתי מאוד גדולה. נכנסתי במקרה לסטודיו לקעקועים, בכלל לא התכוונתי לעשות קעקוע, סתם נכנסתי ככה, והוא אמר לי, מה, היי, אורנה, מה, באמת? את רוצה קעקוע? אמרתי לו, לא יודעת, אולי? אז הוא אמר לי, מה את רוצה לקעקע? אז אמרתי לו, משפט. אמר לי, איזה? אמרתי לו, לא יודעת. ואז פתאום קפץ לי משפט שהוא מתוך שיר של
אביתר.
הוא ליווה אותי בתקופה שהייתי במקום מאוד מאוד, במרתפים, כמו שקראת לזה, כתוב לי פה על היד, סולם זהב בקצה של בור.
סולם זהב בקצה של בור.
וזה מתוך השיר של אבי מתנות. כשאני יוצא מזה, אני קונה מתנות לכולם.
כן. אז זה, עכשיו אני מבינה למה.
סולם זהב בקצה של בור.
כן. כשיוצאת מזה, זאת הייתה...
כן. זוכרת את עצמי בתוך, כשהייתי שם למטה במרתפים, מנסה לדמיין את הסולם הזה, שהוא מזהב. שיודעת, זה כמו שדיברת מקודם, שדיברת לך על הנשימה הזאת, שחזרתי לנשום, זה כאילו התפוגג, העננה מתחילה להתפזר. ואני מאחלת את זה לכל מי שסובל מכאב, מדיכאון, מחרדה, משהו בתוך העננה הזו, וגם לך, מליושה.
תודה, אהובה שלי. תודה. המילים שלך יקרות לליבי. אני מניחה שגם הרבה מאזינים ימצאו את עצמם בתוך השיחה הזאת, שיש בה המון כנות והמון אהבה. תודה, אורנלי.
תודה, מליושה.
זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים.